כאן מורשת, אתם מוזמנים להזין כעת לשיחה מאת רב ישראל גאולה, יועץ ומאמן זוגי ואישי, האזנה טובה.
שלום וברכה, ושוב אנחנו כאן בפינה שלנו בנושא של זוגיות, משפחה, ילדים. היום אני רוצה בעזרת השם להעלות נושא של כעסים וריבים בין בני הזוג. היו זוג, מיכל ואלון, שהם היו בשנות ה-30-35 לחייהם, היו להם 2-3 ילדים כמדומני, והם נהגו לריב לעתים תכופות מאוד בתדירות לא קטנה בכלל, ואפילו באלימות על הרבה הרבה נושאים בחיים שלהם. הסגנון המריבות שלהם תמיד חזר על עצמו, בדרך כלל הייתה מיכל נפגעת ממשהו שבעלה היה עושה, והיא הייתה שותקת, ומאוחר יותר הייתה מתפרצת על בעלה. למשל, קרה מקרה שאלון הביא משפחה הביתה לארוחה ככה בכיף, אבל הטעות שלו הקטנה, ככה איך אומרים, הוא לא התייעץ עם אשתו, הוא לא אמר לה, הוא לא שאל, הוא לא דיווח, כלום. מיכל הייתה עייפה מאוד מהמריבות האלה, אז היא שתקה, פשוט היא ראתה שהגיסתה הגיעה עם בעלה, והם באו לארוחה או לקפה או למשהו, אז היא לא אמרה כלום, העבירה את הערב, הייתה כזאת מאופקת מאוד. אבל אחרי שהם הלכו, אז אלון, בצורה פשוטה, לא בכוונה תחילה, הוא לא עזר לה עם הארגון, עם שטיפת הכלים, עם קצת הסדר והניקיון, והדבר הזה, איך אומרים, הוציא אותה מהכלים, פיצץ אותה, התפרצה עליו, בלי שום הזהרה, בלי שום, פשוט הוציאה עליו את כל מה שהיה לה בפנים, ובדרך כלל המריבות האלה הלכו, הפכו לדבר מאוד מאוד מגעיל ומכוער. שניהם היו מדברים על אירועים שקרו בעבר, וזה דומה להיום, וצועקים בכל הקולות, מקללים ומעליבים אחד את השני, היא הייתה קוראת לו אגואיסט, תינוק, מפונק, לא אכפת לו, והוא היה אומר לה מילים מאוד לא יפות, טיפשה, מפגרת, היסטרית, יאללה, תקועה, כל מיני פגיעות כאלה ברמה אישית. בדרך כלל העניין הזה היה מסתיים בצעקות האלה, או שאחד מהם יוצא מהחדר או מהבית, ואז היו כמה ימים של שתיקה ארוכה, מתוחה מאוד, הילדים היו מבחינים בזה, זה מאוד קל לראות את להרגיש את המתח שהיה. לאחר ימים, אולי אפילו שבועות, אחד מהם היה פשוט מדבר קצת על איזשהו עניין טכני של הבית, והשני היה מגיב, הם היו קצת מדברים יותר, או שהם היו משלימים על ידי יחסי אישות. כך או כך, הם היו קצת איכשהו ככה חוזרים לסוג של שגרה, עד המריבה הבאה. עד המריבה הבאה. ודוגמה הזאת אני מאמין שהיא מאוד מאוד מוכרת להרבה הרבה מאיתנו, ואני רוצה בעצם להעלות כאן קצת ככה אספקט חדש. האם אפשר שהמריבה תהיה בונה? האם אפשר שהמריבה תקרב? יש כזה מושג בכלל? או המריבות צריך להתרחק מהם, צריך לסלוט מהם, צריך לברוח מהם, צריך להתעלם מהם? מה אתם חושבים? אז אנחנו כאן באמת רוצים ביחד איתכם לראות מה קורה כשאתם מבחינים שהשני כועס. מה התגובה הראשונה והטבעית שלכם? האם אתם מתעלמים מהכעס של השני, עד שפשוט הוא ייעלם לו, בתקווה שהכעס של השני ייעלם, וזהו, והנה, כאילו, לא קרה כלום? הרי זה תמימות, נאיביות, זה כמנהג בת היענה, שלתקוע את הראש באדמה, ולהגיד, לא קרה כלום. בוא נזכור, שיש כלים מאוד מאוד מוכחים לטפל בנושא הזה של הכעסים ההדדיים בין בני הזוג. אני אומר את זה ככה בקצרה, ייתכן מאוד שציבור מכיר את זה, זה נושא של השיקוף של הדברים של השני, והזדהות רגשית, מה שנקרא אמפתיה. אתם יכולים פשוט להשתמש בכלים האלה, אחרי שלומדים אותם כמו שצריך, ואם לא, אז המריבה פשוט תביא להסלמה נוספת, והדבר יהיה תלוי בכם, פשוט כך. וכשהאימות הזה ביניכם מסלים, אתם פשוט מכריזים מלחמה כללית, ואם באמת תתקפו חזרה, או תתעלמו מבן הזוג שלכם, אז השני יתנקם בכם מאוחר יותר. בסופו של דבר באמת זה שוב יחזור אליכם כבומרנג. זה לא בדיוק ניצחון, ואם תנסו בכוח גדול לנצח את השני, אז בעצם זה הפסד של שניכם. יש כאלה שלא מגיבים. כן? אחד מבני הזוג כועס, מביע איזה תסכול עמוק שיש, ומדבר בצורה קולנית ובוטה וכואבת, והשני פשוט לא מגיב. לא מגיב, שוב, מהתקווה הזאת שאם אני לא אגיב, אז בן הזוג יירגע, וזהו, נתעלם, אחר כך נראה מה נעשה, וזהו. ובאמת כבר ראינו שבניסויים אין מצב כזה בלי תקשורת. גם שתיקה זה בעצם תקשורת. גם להתעלם מכעסו של בן הזוג, זה מסר של תעזוב אותי, או אני לא פוחד ממך בכלל, אני לא שם עליך כלום. או זה מסר של, אתה לא מספיק חשוב בעיניי כדי שנדבר על זה, או אין לי כוח, הניסויים שלנו גם ככה על הפנים, אז בשימה כל התרחה. הרי שתיקה זה מסר מאוד מאוד עמוק וחריף מאשר לדבר ולומר באמת מה שצריך לומר. המכשלה העיקרית במריבות בין בני הזוג זה, שאנשים מפרשים באופן אוטומטי את הכעס של השני כמו איום עליי. האיום הזה כאילו מביא לכעס או לפחד, ובשני המקרים אני מגיב בצורה לא נכונה. לא משנה אם זה יהיה פחד, אם אני מרגיש כעס, אני מרגיש פחד, אבל בעצם אני פגיע בכעסו של השני אליי. והדבר הזה הוא הכישלון העיקרי, ההבנה של הכעס. ואני בטוח שאנשים כבר מודעים למושגים כמו מודל אפרט. מודל אפרט, תיכנסו לגוגל, תראו מה זה. העיקר בו זה נושא הפרשנות, איך אני מבין את הסיטואציה, או איך אני פשוט אינסטינקטיבית מבין את הסיטואציה. האם אני שולט על הפרשנות של הכעס של השני, או אני פשוט מתרגז שהוא פוגע בי, שהוא מפחיד אותי, שהוא דורש ממני, שהוא מנצל ממני, ואז אני מחזיר חזרה מנה אחת אפיים. ובעצם אם בזמן מריבה, בזמן שבן הזוג כועס עלינו, אם נתחיל להקשיב לקול הפנימי הזה שיש לנו פה בפנים, ולשאול את עצמנו, האם באמת זה נגדי, או בעצם בן הזוג שלי מביע תסכול. נכון, הוא כועס אליי, כלפיי, הוא מעביר את המסר הזה אליי, אבל האם זה בגלל, זאת אומרת שזה אני לא בסדר, או הוא בא אליי ומביע את התסכול שלו בכל רם, בהתלהמות וכולי, זה בעצם רק תסכול של השני, ויש להתייחס לזה בהתאם ולא בכעס. שנית, אנחנו צריכים להתייחס לעצמנו, לתת לעצמנו יותר קרדיט, יותר צ'אנס, זאת אומרת, אנחנו צריכים לשכנע את עצמנו, להפנים חזק, שהכעס כשלעצמו זה לא דבר מסוכן. מותר לבן הזוג שלי לכעוס, הוא מבטא רגשות, וזה זכות מלאה שלו לבטא כל רגע שעולה בו. וזה בסדר, ואגב, זה שהוא בא אליי, ואני הכתובת לכעס, זה איפשהו סוג של דבר חיובי. כי אם הוא לא היה רואה אותי כתובת, הוא בכלל לא היה כועס עליי, נכון, אבל הוא גם היה בנתק מוחלט ממני, דבר שבעצם אומר משהו כמו זוגיות מפורקת או גירושין. זה שבן הזוג בא אליי ומדבר וכועס אליי, כן, סימן שעוד הוא רואה תקווה בי ככתובת, להבין את הרגש, את הכאב, את החוסר, את הצורך שלא מושלם אצלו, ואני כתובת בשבילו. אז איפשהו זה גם בעצם דבר חיובי בתקשורת שלנו. אמנם לא נעים לשמוע צעקות, לא נעים לשמוע האשמה וביקורת, נכון. אבל כאן אני חייב לשלוט על הרגשות שלי לפני שהן צפות, לפני שיש אצלי הצפה רצינית מאוד של הרגשות, ולחשוב שנייה אחת, מה יש בכעס? ביטוי של כאב. אם הילד שלי, הקטן, סתם, בן שנה, שנתיים, שלוש, נגע בסיר חם וצעק, איי, ומשך את היד, מיד לאחור, הצעקה עצמה לא, זה לא ביטא כעס על הסיר, זה ביטא כאב פנימי. אדם שכועס ומבטא את זה כלפיי, זה בדיוק אותו הדבר. הוא מבטא כאב פנימי. וזו ההתייחסות שאני אתייחס אליו, בנחת. ושוב, כמו שאמרנו, אני אשקף את דבריו, אני אשאל שאלות של התעניינות וסקרנות, ולמרות שזה לא נעים, יש בזה נס ופלא. עצם השאלות האמיתיות, בטון שקט, ברוגע, לא ברוגע מציס, לא בצורה פרובוקטיבית, אלא ברוגע. אני כבר אתן דוגמה גם, עצם השאלות שלי, מה קרה, מה העניין, אני רואה שזה קשה כאן, משהו קרה, אולי בגללי, אולי לא שמתי לב, כשאני שואל את השאלות האלה, כבר כאן ועכשיו, בן הזוג שלי הכועס, מרגיש וואלה, אני הכתובת שלו, כן? וזה טוב שהוא פנה אליי, וזה בסדר, וזה זוגיות, לא לפחד ממריבה, לא לברוח ממריבה, מריבה זו הזדמנות, או לכיסוכים והתרחקות, כן, חס ושלום לגירושים, או להתקרבות, לחיבור חזק יותר מקודם. וכשאני אשתמש בשיקוף הדברים של הכועס כלפיי, ובהזדהות רגשית, לא בהבנה שכלית, כן, לכעס שלו, של בן הזוג שלי, של אשתי, כן, לא משנה מה שאנחנו אומרים פה, אז זה בעצם המתנה הגדולה ביותר שאני אוכל לתת לבת הזוג, יותר ממתנת יום הולדת, יותר ממתנת יום נישואים, יותר מכל דבר אחר, כי אותו אחד שכועס מצפה שיבינו את הרגשות שלו, לא מה הוא אומר אלא את הרגשות שלו, מאיפה זה מגיע. ותנסו לראות כשאתם כועסים, מה אתם רוצים בעצם שבני הזוג שלכם יעשו למענכם? יביאו את השכל שלהם מולכם, את ההיגיון שלהם מולכם? לא. אנחנו היינו רוצים שישאלו אותנו מה קרה, מה בעצם אנחנו רוצים, מה מונע מאיתנו להגיע לזה ולזה, מה הבעיה, מה הקושי, איך אפשר לעזור, מבלי לבקר, מבלי לומר את הדעה של השני. היינו רוצים שישאלו והזדהו עם הרגשות שלנו, ולא יבקרו אותנו על הכעס שיש לנו. הכעס מבטא רק כאב עמוק. ועל ידי כך שאני בעצם מגלה רגשות והזדהות רגשית, אז אני גורם לו לשני, בעצם אני משדר לו, שגם כשהוא כועס, אני מכבד את הרגשות שלו. וזה בסדר, אני בן זוג טוב. איתי אפשר גם לכעוס, זה בסדר. זה בסדר לכעוס, זה זוגי, לכעוס. האמת היא שזה לא קל לעשות, נכון. אבל אני אומר חד משמעי. אני זוכה לטפל בזוגות לא מהיום, ולא מתמול ולא משלשום. וזוגות שמגיעים לכאן לקליניקה בצורה ממש במשחקי כוחות חזקים, בשבורים, יואשים, ממש הם יוצאים מכאן מעודדים, עם כמה כלים, בכל פעם כלי חדש, יכולת חדשה של שליטה עצמית, של הבנה, של תכנות מחדש של התפיסה והגישה לחיי הזוגיות, ובאמת זה דורש שליטה עצמית, כי זה הבסיס לאווירה בטוחה, ליצירת אמון הדדי, זה צעד באמת משמעותי לאפשרות קרובה יותר, אינטימית יותר בין בני הזוג, זה דברים שמביאים תוצאות טובות. מי שנמצא עכשיו במצב קשה בתוך הזוגיות שלו, יהיה לו קשה להפנים את הדברים שעכשיו אני אומר. נכון, אבל בזמן של רגיעה, אם אפשר לשמוע את זה שוב, את הדברים האלה, אפשר להבין באמת שהדברים באמת יכולים להיות מריבה מקרבת ולא מריבה מרחיקה. והייתי אומר שמאוד מאוד חשוב לזכור כאן שכעס במערכת הנישואין שלנו זה כמו איזשהו כאב בגוף. זה סימן שמשהו כואב, משהו השתבש וזה דורש התייחסות, לא התעלמות, התייחסות. זה דורש התייחסות מקצועית, טובה, ריפוי טוב, מעמיק. ובאמת כעס הדדי שיש בין בני הזוג, זה יכול להיות גם סימן חיובי, שיש צורך בסוג של איזון ביניהם. כי לפעמים צד אחד, לפעמים, שני הצדדים מרגישים הם לא באים על סיפוקם, יש להם צרכים עמוקים פנימיים שלא מתמלאים על ידי בני הזוג שלהם, והם רוצים את זה, וזה מתבטא בכל פעם, כביכול עם החינוך של הילדים, עם ההשכלה, עם ההוצאה הכספית, עם הנסיעות, האוטו אצל מי, זה כביכול מתבטא בדברים הקטנים של היום יום, אבל בעצם זה משהו, דברים יסודיים, צרכים פנימיים עמוקים שלא מתמלאים. והצרה עם אותם מריבות כשהם נעשות ורבים אותם, שהם רבים בצורה שמאוד מזיקה, שמאוד מכאיבה, שגם אם יש פתרון, כן, ומתחילים, ויש מה לעשות, כבר הם לא רוצים לעשות, והמריבה מאוד מרחיקה ביניהם, והם במקום של ייאוש, וקשה להביא אותם לעמק השווה, ואפילו סתם להידברות ביניהם, זה מתוך ניסיון, זה לא קל, כשפוגעים באופן אישי. בוא אני אעלה איזה רשימה קטנה. מה הם הדברים שלא נעשה במריבה? אם תימנעו מזה, יש מצב שאתם כבר מתחילים להשתפר. אז בוא נראה באמת איך אנחנו נוהגים לריב. האם אנחנו מגנים בשמות את השני? אנחנו צועקים? האם אנחנו מפסיקים לריב? ופשוט יוצאים באמצע המריבה מבלי להגיע לאיזה פתרון סביר? האם אנחנו מעלים מיליון נושאים במריבה אחת, בוויכוח אחד? האם אנחנו מביאים את כל העבר ומעלים את כל המתים, ועושים להם תחיית המתים, את כל מה שפעם אמרו לנו ופגעו בנו במריבה הנוכחית, מעלים את הכל לכאן? האם אנחנו בוכים או משתמשים חס ושלום בכוח, באלימות או משהו דומה לזה, כן? זה... האם במריבות שלנו אנחנו מנסים אולי לערב את הילדים? נכון? יש כאלה. הולכים לגדולים ומשפיעים עליהם שצד השני על הפנים. אני פשוט תוך כדי דיבור עולים בי הרבה מקרים שפגשתי, ואני לא יודע אם יש לי זמן פשוט להעלות מקרים, אבל... זה פשוט קורה, אנשים מערבים במריבות שלהם, כל מיני חברים, חברות, קרובי משפחה, כל מיני, וואי, זה הטעות הכי קלאסית לערב קרובי משפחה, כי זה לעולם לא יוצא טוב, אפילו אם קרוב המשפחה הוא לרעתי, אני כאילו, כן, כועס כאן וזה, והלכתי לאמא שלי, לאבא שלי, לאחותי, ואמרתי להם כך וכך וכך, אשתי על הפנים, ואפילו אם הם נגדי ולטובתה, זה עדיין לא טוב. זה לא אובייקטיבי, לעולם זה לא יוצא טוב, הפוך. בני זוג שהולכים לספר למשפחות שלהם, טוב, הם רוצים להתפרק, כמובן, לא ספק, הם הולכים למקור הכי קרוב שלהם, אז מספרים, והלאה, עוד מה, איך אנשים עוד רבים, את אותו נושא מעלים שוב ושוב, שוב, כועסים על אותו דבר הרבה פעמים. אף אחד מהם לא מקבל, לא נכנע כביכול, או שניהם נכנעים, בקיצור, יש מין איזשהו שתיקה אחת של השני, והתלהמות של הראשון, זה יכול להיות מאוד מאוד קשה, כי כשהאחד שותק, וזה נראה שהשני יכול להתלהם ולומר ולכעוס ולהתווכח, יום אחד השותק פשוט יגיב בצורה זו או אחרת, ויחזיר את זה לתוך הפנים של הכועס. האם אנחנו מעליבים אחד את השני? האם יש שתיקות ארוכות של ימים ושבועות בינינו? האם כשאחד בא כמו להתפייס קצת ככה בעדינות, הוא בא סגנון של... רואים בשפת הגוף שהאחד בא ככה להתנצל כזה, בלי לומר סליחה ממש, אבל האחד בא לסוג של התנצלות, אז השני מיד אומר לא רוצה לדבר על זה, ונגמר. או משתמשים במידע רגיש על השני, כלפי השני, שזה שבירת מוסכמות ואמון בצורה מחרידה. אם אתם משתמשים בכל הדברים האלה, או חלק מהדברים האלה, אז באמת סביר להניח שאתם צריכים כמה כללי יסוד, שיהפכו את המריבות שלכם להוגנות יותר, למועילות יותר, שיהיו קלות יותר לפתרון, לגישה יותר לפתרון. חשוב מאוד לנסות להיצמד לאיזשהו כמה כללים שאני כן רוצה שנקפיד בהם, חוץ מהמה לא תעשה, מה כן לעשות, ועם זה נסיים את הפינה שלנו לערב. אז קודם כל, כמו שציינו בהתחלה, מה כן לעשות? ראשית, להפנים טוב טוב בפנים שלכעוס מותר, זאת אומרת, לא אני יחס, שהשני כועס עליי, מותר לו לכעוס עליי. זה לא בגלל שאני על הפנים, זה בגלל שכואב לו, זה בגלל שמותר לו להביע רגשות, וזה הרגש שכרגע צף ועולה, לא עולה. שנית, לא לנסות לנצח, אלא לנסות להבין את הרגשות של השני. מה שאמרנו, אמפתיה, הזדהות רגשית. לא להשתמש בכל הרשימה שאמרנו לאל, כמו אלבונות וכן, ביקורת, הגנתיות, השפלה, התעלמות, לא להשתמש בדברים הללו. לא לערב אחרים, אלא לדבר על זה בנחת. והיה ולא יוצא לכם לדבר על זה בנחת, להפנות את זה לגורם מקצועי. אל תנסו לפתור את זה לבד. מניסיון, כשבני זוג מנסים לפתור לבד מריבות עתיקות וותיקות, הם רק מתערבבים בזה פנימה, נתקעים בזה יותר חזק, ופשוט באים לידי ייאוש. ואומר ואסכם שבעצם זוג שמחליט לטפל בצורה נכונה בכעסים שלהם, בהתפרצויות שלהם, אז הזוג הזה פשוט לא נותן לבעיות שלהם להצטבר. בניגוד לאותם זוגות אחרים שיש להם אולי ניצחון חלקי, זמני, אבל הבעיות רק מצטברות אצלהם בצורה ומגיעות בצורה קשה אחר כך, לאחר מכן. ואני מסיים את הפינה שלנו במוטו שאני תמיד תמיד אוהב לומר, זה לא מה אנחנו אומרים, זה איך אנחנו אומרים. Yeah.